שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ח במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בעזרת השם את פרק כהן גדול. מסכת סנהדרין עוסקת לא רק בעניין בתי הדין, אלא אפשר לומר בכל הדברים הנוגעים לציבור הישראלי באופן כללי. ממילא עוסקת המסכת גם בכהן הגדול ובמלך, וזה הנושא של הפרק הזה. למה זה מובא כאן? כי בפרק הקודם הזכרנו במשנה שאת הכהן הגדול דנים בסנהדרין של 71, לכן זה מובא כאן כמובלט אגב הפרק הקודם. בפרק הבא נמשיך בענייני הסנהדרין. אז המשנה הראשונה בפרק משווה בין כהן גדול לבין מלך, שאר המשניות בפרק ידברו בעיקר על המלך. אז אנחנו נתחיל דווקא בסייפה של המשנה ונראה מה הדינים המיוחדים במלך, וכך נוכל להשוות אותם לכהן גדול. אז יש שני תחומים שאותם נשווה ביניהם. דבר ראשון זה היחס ביניהם לבין בתי הדין, דבר שני זה נושאים משפחתיים. אז דבר ראשון אומרת המשנה, את המלך אי אפשר לדון, ממילא גם הוא לא יכול לדון אחרים, הוא גם לא מעיד ולא מעידים עליו. לעומת זאת כהן גדול הוא כמו כל אדם רגיל. הוא יכול לדון, אפשר לדון אותו, הוא יכול להעיד, אפשר להעיד עליו. זה הדבר הראשון וזה גם הנושא שלנו בגמרא להיום. התחום השני זה ענייני משפחה, אם המלך מת אז לא נושאים את אלמנתו וגם לא מייבמים אותה וממילא גם לא חולצים לה, כי זה לא כבוד שמישהו אחר יתחתן עם אשתו של המלך. אמנם רבי יהודה אומר שמלך אחר כן יכול לשאת אותה, זה דבר ראשון. וגם בכיוון ההפוך, אם אח של המלך מת אז המלך לא מייבם את אשתו, כי זה לא כבוד שהוא רק יהיה תחליף לאח המת, והוא גם לא חולץ לה כי אז היא צריכה לירק עליו, וזה לא כבוד שהיא תירק על המלך. זה לגבי המלך. לעומת זאת כהן גדול עושה את כל הדברים האלו, מתחתנים עם אשתו והוא גם חולץ לאשת אחיו המת, אמנם הוא לא מייבם אותה כי אסור לו להתחתן עם אלמנה, אבל זה מדין אחר, לא בגלל כבוד הכהן הגדול. אז זה שני התחומים שבהם השווינו בין מלך לכהן גדול, ועכשיו יש עוד תחום שהמשנה כאן מדברת עליו רק לגבי הכהן גדול, וזה איסור ההתאמות של כהן גדול. אנחנו יודעים שאצל כל כהן יש דין שאסור לו להתאמה למת, אבל לקרובי משפחה כהן רגיל יכול להתאמה, אבל הכהן הגדול גם להם לא נטמע. עכשיו המשנה מדברת על הזהירות שהכהן הגדול צריך לנהוג בה בקשר להלוויה של אדם שמת. את הזהירות הזאת לומדים מהפסוק ומן המקדש לא יצא, שברור שהכוונה היא לא כפשוטו שאסור לו לצאת מהמקדש אף פעם, אלא שהוא צריך להיזהר לא לצאת מקדושתו. לפי הרמב"ם משמע שזה דין דאורייתא, הרמב"ן חולק ואומר שזה רק דין דרבנן. עכשיו לגבי הזהירות הזאת המשנה מחלקת בין מת שהוא קרוב משפחה של הכהן לבין סתם אדם, כשמחמירים יותר על הקרוב, כי פה יש יותר סיכוי שהכהן בכל זאת בטעות יתאמה כי הוא רוצה להתקרב. לכן לגבי אדם זר שנפטר מותר לו לבוא להלוויה, רק אסור לו להתקרב למיטה דל אדמות וגם לא להיכנס לבית הקברות. ואגב אומרת המשנה שבכל המעמד הזה נוהגים בכהן הגדול כבוד מיוחד, לכן כשכולם עומדים בתור ועוברים אחד אחרי השני על פני אבלים לנחם אותם, הכהן הגדול לא עומד יחד עם כולם בתור, אלא עומד קצת יותר בצד ימין, ויש לו מלווה מצד ימין שלו, וכך יש לו מלווה מצד ימין ואת כל התור של האנשים מצד שמאל. בכל אופן הוא יכול לבוא ללוויה וגם יכול לנחם את האבלים. זה לגבי זר שנפטר. לעומת זאת אם קרוב שלא נפטר מחמירים יותר, כשכאמור לומדים את זה מבמין המקדש לא יצא. אז רבי יהודה אומר שהוא לא יוצא ללוויה בכלל, רבי מאיר אומר שהוא יכול לצאת, אבל הוא צריך לדאוג שלא יהיה קשר עין בינו לבין כל הקבוצה שמלווה את המת. לכן אם מלווים את המת בתוך העיר, אז הוא ילך מאחורי הקהל שמלווה את המת, וכשהם נמצאים ברחוב אחד, הוא יהיה רחוב אחד אחורה, וכשמסיימו ללכת ברחוב שהם עכשיו היו בו, אז הוא ייכנס לאותו רחוב, וכך הלאה הוא יעשה עד שהם יגיעו לקצה העיר. בקצה העיר הוא צריך להפסיק לגמרי. ודין אחרון, כשהיו באים לנחם את הכהן הגדול עצמו, אז היו אומרים לו אנו כפרתך, והוא אומר להם תתברכו מן השמיים, וכשעושים לו סעודת הבראה, אז הוא לא יושב על הקרקע, אלא על כיסא נמוך, והם כולם יושבים על הקרקע. אז עד כאן המשנה. היום בגמרא נדון על החלק הראשון של המשנה, מה שאמרנו שכהן גדול יכול לדון ודנים אותו, ויכול להעיד ומעידים עליו, וכל זה בניגוד למלך. אז קודם כל שואלת הגמרא, זה שהכהן הגדול יכול לדון זה פשיטה, ורבנו יונה מוסיף, הרי הפסוק שמדבר בכלל על בתי הדין מדבר על כהן, כתוב ובאת אל הכהנים הלווים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, אז ברור שכהן יכול לדון. אז אומרת הגמרא נכון, זה רק הובא בשביל חדש לנו שגם אפשר לדון אותו. אבל אומרת הגמרא, גם זה פשיטה, הרי אם כתוב בפסוק שהוא יכול לדון, אז ברור שגם יכולים לדון אותו. כי ריש לקיש אמר שבשביל שאדם יוכל לדון אחרים, צריך שגם יהיה אפשר לדון אותו. שפוט עצמך ואחר כך תשפוט אחרים. אז גם זה שדנים אותו זה פשיטה. אז עונה הגמרא על זה שתי תשובות. תשובה ראשונה, באמת זה פשיטה, וזה רק הובא בשביל להשוות את זה עם המלך, שהמלך לא דן וגם לא דנים אותו. התשובה השנייה היא שבכל זאת יש חידוש בזה שדנים את הכהן, אבל לא שיש חידוש בעצם זה שדנים אותו, אלא יש חידוש בשני פרטים לגבי הדין שדנים אותו. שני החידושים האלו נלמדים בברייתא. החידוש הראשון הוא שגם כהן גדול שהורג בשוגג גולה לעיר מקלט. למה שלא יגלה? כי יש דין שכל מי שגולה לעיר מקלט כי הוא הרג בשוגג, הוא יוצא משם אם הכהן הגדול שהיה כהן גדול בזמן ההריגה מת. אבל הרי כאן הכהן הגדול עצמו הוא היה הכהן הגדול כשהוא הרג. אז ממילא הוא אף פעם לא יוכל לצאת מהעיר מקלט בחיים, כי הוא צריך לחכות שהוא עצמו ימות בשביל לצאת. אז היינו חושבים שדם כזה שלא יכול לצאת אולי גם לא גולה, כמה שמלן שבכל זאת גם הוא גולה, כי כתוב לנוס שם כל רוצח, כל רוצח משמע אפילו כהן גדול, זה החידוש הראשון. החידוש השני בשורה השנייה בעמוד ב' זה שלמרות שאת הכהן הגדול דנים בסנהדרין של 71, דורשים את זה ממה שכתוב כל הדבר הגדול יביאו אליך, כלומר גם דבריו של גדול, כלומר הכהן הגדול, בכל זאת זה רק בדיני נפשות, אבל בדיני איסורים כמו דבר שחייבים אליו מלכות או בדיני ממונות, גם אותו דנים כמו כל אדם אחר בבית דין של שלושה דיינים. לומדים את זה ממה שכתוב הדבר הגדול, כלומר גדול ממש, כלומר דיני נפשות, ולא כל דין שיש לכהן הגדול. אז סיימנו לדבר על החלק הראשון של המשנה שכהן גדול דן אחרים ודנים אותו, ועכשיו לגבי המשך כתוב במשנה שכהן גדול יכול להעיד. על זה שואלת הגמרא, הרי זה לא כבוד בשביל הכהן הגדול להעיד בשביל אחרים. ולמעלה מדיני השבת עבדה שהכבוד של האדם יכול לדחות מצוות מהתורה מזה שזקן שזה לא לכבודו להרים עבדה מסוימת הוא לא צריך להשיב אותה. במסכת ברכות בדף יוטט יש בזה כמה תנאים, או שזה בדיני ממונות או שגם באיסורים בתנאי שזה רק בשב ואל תעשה. בכל אופן כיוון שזה לא לכבודו הוא לא אמור להעיד, לפי רוב הראשונים הכוונה כאן זה דווקא בדיני ממונות. אז על מה המשנה מדברת כשהיא אומרת שהכהן הגדול כן מעיד? אומרת הגמרא באמצע עמוד ב' נעמיד את המשנה במקרה שבו הכהן מעיד בדבר שזה כן מכבד אותו. מתי זה מכבד אותו? כשזה איכשהו קשור למלך. ועל זה יש שלוש אפשרויות להסביר איך זה קשור למלך. האפשרות הראשונה זה שמדובר שהכהן הגדול מעיד בשביל המלך, אבל את זה הגמרא מיד דוחה, כי הרי אמרנו שלא דנים את המלך, ממילא המלך לא צריך עדים. אז האפשרות השנייה זה שמדובר שהוא מעיד בשביל הבן של המלך, אבל גם את זה הגמרא מיד דוחה, כי הבן של המלך הוא לא חשוב, הוא לא מכבד את הכהן הגדול, ממילא אין סיבה שהכהן הגדול יעיד בשבילו. אז האפשרות השלישית שהגמרא מעלה זה שהוא מעיד בפני המלך, כלומר שהמלך עצמו הוא הדיין, וזה כן מכבד את הכהן הגדול, אבל את זה אפשר לדחות בשתי דחיות. דחייה אחת זה התוספות אומר, הרי אמרנו כבר במשנה שהמלך לא יכול לדון, אבל על זה התוספות עונה שמה שאמרנו במשנה שהמלך לא דן זה דווקא כשהוא דן לבד. כלומר שאפילו במקרה שהמלך נחשב מומחה לרבים, שבדף ה' למדנו שמומחה לרבים יכול לדון לבדו, בכל זאת מלך לא יכול לדון לבדו גם כשהוא מומחה לרבים, כי כמו שאמר ריש לקיש, מי שלא יכולים לדון אותו לא יכול לדון אחרים. אבל לדון ביחד עם דיינים אחרים, זה המלך יכול לעשות לפי המשנה שלנו. אז זה התחייה של התוספות והוא דוחה את התחייה, אבל התחייה של הגמרא זה שיש לנו עוד כלל שכתוב אין מושיבים מלך בסנהדרין, נקודה. מלך לא יכול לדון אפילו אם הוא נמצא יחד עם דיינים אחרים. אז ממילא אי אפשר לומר שמדובר כאן שהמלך דן, לכן את האפשרות השלישית דחינו, ועכשיו אנחנו חוזרים לאפשרות השנייה שאמרנו שמדובר כאן שדנים את הבן של המלך, ובכל זאת זה כן כבוד לכהן הגדול, כי מדובר שהמלך עצמו גם כן מגיע ויושב ליד הדיינים ושומע את העדות של הכהן הגדול בשביל לכבד את הכהן הגדול. ממילא כיוון שהמלך נמצא ושומע זה כן מכבד אותו והכהן הגדול יכול להעיד. אז סיימנו להסביר את המשנה באיזה מקרה מדובר שהכהן הגדול מעיד בשביל אחרים, מדובר שהוא מעיד בשביל הבן של המלך ושהמלך עצמו מגיע לשמוע את העדות. עכשיו את כל המהלך הזה הסברנו לפי רש"י, לפי התוספות יש פה מהלך אחר, לא נאמר את המהלך של תוספות, אבל כן נאמר נקודה אחת ממנה עוד רגע. עכשיו אנחנו כמעט בשליש התחתון של עמוד ב', הגמרא אומרת גופה על מה שאמרנו לפני רגע שמלך לא יכול לשבת יחד עם הדיינים בסנהדרין. אז לפי רש"י ראינו שהכוונה היא שהמלך לא יכול לדון לא רק אם הוא נמצא לבד, שזה כבר ראינו במשנה, אלא הוא גם לא יכול לדון יחד עם דיינים אחרים. זה היה הפירוש לפי רש"י, ועם זה נמשיך. עכשיו רק נעיר שלפי תוספות, הכוונה היא שלא רק שהוא לא יכול לדון, אלא הוא אפילו לא יכול להיות נוכח. לכן הגמרא הדגישה מקודם שהוא מגיע רק לשמוע את העדות של הכהן הגדול, ומיד אחרי זה הוא הולך, כי אסור לו להיות נוכח בדיון עצמו. בכל אופן אנחנו ממשיכים עם רש"י שהכוונה כאן שהוא לא יכול לדון. למה אם הוא דיין טוב בכל זאת הוא לא יכול לדון? כי כתוב בתורה לא תענה על ריב, ודורשים את זה לא תענה על רב. כלומר ברגע שהאב בית דין, הדיין הראשי, אמר את מה שהוא חושב, אז שאר הדיינים אסור להם לחלוק עליו. לכן מה שבדרך כלל היו עושים זה שהאב בית דין היה אומר את דעתו בסוף. אבל אם המלך יושב שם זה לא מכובד שהוא יאמר את דעתו בסוף, ממילא הוא יאמר את דעתו בהתחלה, ואז אף אחד אחר לא יוכל לחלוק עליו, וככה אי אפשר לנהל בית דין. לכן המלך לא יכול לשבת בהרכב של הבית דין. זה לגבי דיון רגיל של בית דין. עכשיו באותה ברייתא היה כתוב שגם מלך וגם כהן גדול לא יכולים להשתתף בדיון על עיבור שנה. אמירי מסביר שלמרות שהרגע אמרנו שהמלך ממילא לא יכול להיות בסנהדרין, אבל בכל זאת אפשר להביא לעיבור השנה גם חכמים שהם לא מהסנהדרין, בכל זאת המלך לא יכול להשתתף גם בזה. והגמרא מסבירה למה, כי שניהם נוגעים בדבר במידה מסוימת. כי למלך יש אינטרס להאריך את השנים, כלומר להבר אותם, כי הוא משלם משכורת לחיילים לפי שנה עברית, וממילא אם יש יותר חודשים בשנה הוא מרוויח חודש אחד חינם, ולכהן הגדול יש אינטרס לא להבר את השנים, כי ביום כיפור הוא צריך לטבול בבית המקדש הרבה פעמים, ואם נעבר את השנה יוצא שיום כיפור נדחף קצת יותר לתוך חודשי החורף, ואז יותר קר, ולכהן הגדול יהיה קר כשהוא צריך לטבול ביום כיפור. לכן גם הכהן הגדול וגם המלך לא משתתפים בדיון של עיבור השנה. אז בזה סיימנו את הדיון העיקרי שלנו, מתי זה כן לכבודו של הכהן הגדול להעיד, ולמה מלך לא יכול להיות אחד מהדיינים, ולמה גם כהן גדול וגם מלך לא יכולים להיות באלה שמעברים את השנה. ועכשיו, מהשליש התחתון ועד סוף עמוד ב', אנחנו עוברים לדיון שיותר מציאותי לגבי עונות השנה. אמרנו לפני רגע שאם נעבר את השנה אז יום כיפור נדחף קצת לתוך החורף, וזה יגרום שיהיה לכהן הגדול קר כשהוא טובל. עכשיו אומר על זה רב פאפה, יוצא מכאן שעונות השנה ומזג האוויר לא תלויים בלוח השנה העברי, אלא בלוח השנה של השמש. כלומר, הייתה הווה אמינה שברגע שעיברנו את השנה, המזג אוויר שאמור להיות בדרך כלל בתשרי, יהיה בתשרי גם אם דחינו את תשרי בחודש. כלומר, שגם המזג האוויר תלוי בעצם בהחלטה של ביתין. אז אומר רב פאפה, זה לא נכון, אלא זה תלוי בלוח של השמש. כלומר, אם אנחנו מוסיפים חודש נוסף, אז כיוון שדחינו את החודשים קדימה, מזג אוויר שבדרך כלל יש בחשוון יהיה עכשיו בתשרי. עכשיו מקשה על זה הגמרא מסיפור על שלושה רועי בקר שהם היו באדר ב', כלומר בשנה שעיברו אותה, והם נתנו סימנים איך לדעת האם באמת החודש הזה מתאים להיות אדר או שלא, כשהעיקרון של שלושת הסימנים שהם נתנו, שאם עדיין רק קר אז זה אמור להיות שבט, ואם יש ערבוב של קור וחום אז באמת זה אמור להיות אדר. אז מה אנחנו רואים שם? שהסימנים שהם נתנו לחודש אדר התאימו גם לאדר ב'. כלומר, כשמעברים את השנה, אז המזג אוויר שבדרך כלל יש באדר, יש עכשיו גם באדר ב'. אז זה נוגד את מה שרב פאפה אמר, שמזג האוויר תלוי רק בחודשי החמה ולא קשור בכלל לעיבור השנה. אבל עונה הגמרא, באמת רב פאפה צודק, ומזג האוויר לא קשור לעיבור השנה, וזה שבאותה שנה יצא שאדר ב' יצא בדיוק בעונה שבדרך כלל יוצא אדר א', זה יצא במקרה, כי כנראה שכבר כמה שנים לא עיברו את השנה, ממילא כל החודשים העבריים הלכו אחורה בחודש ביחס לעונות השנה, כך שאדר יצא במה שבדרך כלל העונה של שבט, ואז כשדחפו את החודשים קדימה על ידי עיבור השנה, אדר ב' יצא בעונה שבדרך כלל אדר הרגיל יוצא. אמרנו את המהלך לפי איך שהבנו ברש"י, בתוספות יש מהלך אחר, בכל אופן הגענו לשורה השלישית לפני סוף עמוד ב', נחזור מר על מה שראינו היום. ראינו את המשנה בה השווינו בין כהן גדול למלך, שמלך לא יכול לדון ואי אפשר לדון אותו, וכהן גדול כן. שאלנו מה החידוש בזה שדנים כהן גדול, אמרנו או שבאמת אין חידוש וזה רק מובא כהנגדה למלך, או שיש חידוש בזה שהוא גולה לעיר מקלט, ובזה שחוץ מבדיני נפשות שדנים אותו בסנהדרין גדולה, בשאר הדברים דנים אותו כמו אדם רגיל. ובנושא הבא שאלנו מתי יוצא שהכהן גדול מעיד, הרי זה לא לכבודו, וענינו שהוא מעיד בשביל הבן של המלך כשהמלך עצמו נוכח. אחר כך הוספנו שלא רק שמלך לא יכול לדון יחידי, הוא גם לא יכול להיות חלק מאוד דיינים, כי אז שאר הדיינים לא יוכלו לחלוק עליו, ואמרנו שלא הוא ולא כהן גדול יכולים להשתתף בעיבור השנה, וסיימנו בזה שעונות השנה תלויות בלוח השמש ולא בעיבור השנה. כל טוב.